אז תן לנו טיפ מהיר, איך להאיץ.
תלמדו את המנגנונים שגורמים לנו להאיץ, תאתרו בחיים שלכם את שודדי הזמן הגדולים נקרא להם, אלה שגורמים לנו להרגיש כלומר שאין לנו זמן ואנחנו לא מספיקים שום דבר, ואז לאט לאט להתחיל לצמצם אותם ולשלוט בהם, ועל זה אנחנו נדבר בהמשך השיחה, אני מבטיח לך.
מאי, אני בטוחה, יש לנו הרבה דברים מאוד מעניינים לשמוע, אז בואו נתחיל.
מזמינה אתכם למסע, לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת הורים ומנחת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק.
ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב. בואו נותנים מקום של כבוד לעולם של הפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק וגם כלים שיכולים לעזור. אז מוח עם הפרעת קשב הוא יצירתי, הוא מלא דמיון וסקרנות. יש שם יכולת חשיבה מאוד מקורית וייחודית מחוץ לקופסה, זה ממש אחד היתרונות הכי גדולים בהפרעת קשב. ולעומת זאת, העולם שלנו הוא מלא בהסחות דעת ורדיפה אחרי הזמן, מה שעוד יותר מקשה על אנשי הקשב, בגלל שהם מוסכים יותר מגירויים שהם גם חיצוניים וגם פנימיים, והם מתקשים לארגן את הזמן, מתקשים להתחיל את הדברים, ואז הרבה פעמים מה שקורה שהרעיונות המופלאים האלה נשארים במגירה. זאת אומרת, לא יוצאים לפועל או פשוט הולכים לאיבוד. וכשאני נחשפתי לתנועת ההאטה, לא יכלתי שלא לחשוב כמה הרעיונות המרכזיים שבה מעניינים בהקשר הזה. התנועה נותנת כלים להאט את הקצב ולא להיכנע למרדף האינסופי הזה של להשיג עוד ועוד, מה שלא נמצא כתורם התחושת האושר שלנו בכלל. הנקודה הזו תמיד הפתיעה אנשים בקורס ארגון זמן שלי, שחושבים שהמטרה היא להספיק יותר, כשלמעשה המטרה האמיתית בארגון זמן זה להיות מאושרים ומסופקים יותר מהחיים שלנו. להגיע לדברים שבאמת חשובים לנו, ולהיות מסוגלים גם לקחת הפסקות ופעולות פנאי, בלי כל הרגשות אשם והחרדה. תנועת ההאטה גם מדברת על איך אפשר לתת לרעיונות שלנו להתעכל בצורה אופטימלית, ולפתח את המחשבה, ולהיות כאן וברגע ששם אנחנו נמצאים עם פחות פרדות וחסמים. שזה נהדר לאנשי הקשב ובכלל לאוכלוסייה, כי המחקרים מראים שלפחות מחצית מהאנשים כן היו רוצים להאט את הקצב, ולחיות חיים שהם יותר רגועים ולבלות יותר עם המשפחה. אז הגישה הזו נותנת בעיניים שלי רגיעה וגם קבלה עצמית, אפילו אם מאמצים רק חלק מהרעיונות שלה, או רק שומעים עליהם. ולכן הזמנתי לנו לשמוע עוד ועוד על כך, וגם לקבל כלים להתמודדות, את עמית נויפלד, שהוא עורך אתר תנועת ההאטה, ומחבר הספר המדהים והמומלץ, היסטוריה של מהירות. אז שלום עמית, ותודה שהגעת אלינו.
היי שירלי, תודה רבה לך, ותודה רבה על המחמאות ועל הקומפלימנטים. אני מרגיש שהכי טוב מבחינתי יהיה לסיים כרגע את השיחה, כי את הצגת את תנועת ההאטה בצורה כל כך מוצלחת, שאני אולי יכול רק להזיק, אבל אני מבטיח להשתדל להשתבות לך.
אני שמחה, כי אני באמת הוקסמתי מהרעיונות שם ומהחומרים שלך, ואני ממש מתרגשת להשמיע אותם לכולם. אני חושבת שזה סופר רלוונטי, וגם יכול לשנות מחשבה וצורת חיים.
אני שמח שזה אודיו ולא רואים שאני מסמיק, אז תודה, באמת תודה, זה באמת מרגש אותי לשמוע את זה.
אבל אתה יודע, רוב האנשים לא יודעים בדיוק מה זאת תנועת ההאטה, או איך מגדירים את זה, או מה הרעיונות שלה, אז בוא תספר לנו על זה קצת.
נכון, זה אגב, הגדרה של תנועת ההאטה זה באמת משהו שנאבקתי בו הרבה שנים, כי אנשים אוהבים, תן לי את זה בשורה 2 ככה, מה זה אומר, ואני חושב שהצלחתי לייצר את השורה 2 הזאת, בגדול תנועת ההאטה זה תנועה תרבותית, שמבקשת להוביל לשינוי, למפנה, באופן שבו אנחנו עושים שימוש במשאב היקר ביותר שיש לנו עלי אדמות, שזה הזמן שלנו בעצם. היא קוראת לנו להרער ב-A ולהרער בעין על קונבנציות תרבותיות שהתרגלנו לחיות לאורן בלי לשאול יותר מדי שאלות, למשל שעבודה זה הדבר הכי חשוב בחיינו וזה לגיטימי להשקיע כמעט חצי משעות העירות שלנו בקריירה, או שצריכה, כלומר, התרבות הצריכה, זה משהו שיכול להוביל באמת לאושר בר קיימה, ובעיקר היא גורמת לנו לפקפק במחשבה הזאת שהאדם הוא איזשהו סוג של פרויקט שצריך להשביח אותו כל הזמן, כלומר, שאם יש איזה רגע, אנחנו רק יושבים ובוהים, או משוטטים, או חולמים בעקיד, זה לא בסדר, כי אנחנו כל הזמן צריכים לעסוק בסוג של שיפור והתייעלות ולימוד, ולהשביח את עצמנו וכדומה. עכשיו, במקום כל הדברים האלה, בית מציע לנו איזשהו סוג של מבט לאחור, מבלי להיות סנטימנטליים או נוסטלגיים של הדברים הפשוטים בחיים, שבאמת גורמים לאושר בר קיימה, וזה, כמו שציין בעצמך, בהקדמה היפה שלך, שהדברים שגורמים לנו אושר, מדרך כלל לא יהיה עוד בגד חדש ועוד מכונית חדשה, ואפילו לא עוד טייטל בעבודה, הדברים האלה עוברים מאוד מהר. כל מחקר שעוסק באושר מראה שבסופו של דבר, מה שמוביל לאושר ממושך זה שייכות, קהילתיות, מגע עם אנשים, אהבה, מערכות יחסים קרובות שיש לנו, תחושה של ביטחון שהוא לאו דווקא כלכלי, לאמת שאנחנו מוקפים איזושהי חברה שתתמוך בנו ברגעים קשים, ואת הדברים האלה יחסית קל להשיג. כלומר, זה מה שאנחנו מנסים לטעון לפחות בתנועת היעדה.
וואי, אני חושבת שזה בשורות כל כך טובות לאנשי הקשב, כי אתה יודע, כל כך הרבה מבקרים אותם שהם לא עושים מספיק מהר, הם לא מסיימים מספיק בדדליין, לא עושים את זה לפי הזמן שצריך, והם בעצם הרבה פעמים פשוט רוצים לשבת ולבהות, ולחשוב מחשבות, ולהיות מוסכים, ולהפליג להם במחשבות שלהם, וכל הזמן יש איזה מין ביקורת כזו, שלא צריך להספיק, ולתכנן, ולעשות, וזה ממש מזכיר לי את הפרק שהקלטתי עם פרופסור טל בן שחר, על אושר, וגם הוא אמר שהוא השיג כל כך הרבה דברים, וכתב ספרים, וסיים תארים, אבל הוא לא הרגיש מאושר, כי זה לא באמת העניין להשיג עוד ועוד, ואז מרגישים יותר מאושרים, אבל בעצם עולה השאלה, מה גורם לנו כן להתנהג ככה, לרוץ כל היום, כמו העכבר הזה על הגלגל, לרוץ, 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 כדי להספיק כמה שיותר, מה מביא אותנו להתנהלות הזו?
אוקיי, זאת שאלה מצוינת, ובאמת, אני יודע שזה פרקים יחסית קצרים של חצי שעה, אבל לתשובה הזאת אנחנו ניקח רגע נשימה עמוקה ונשען אחורה, כי זה הדבר בעצם הכי מרתק, זה גם הדבר שהכי העסיק אותי בעשור שבו חקרתי על עצמי, למה אני נכנס לדפוסים מהירים ומלחיצים וכדומה, ועשיתי שני תארים בפילוסופיה שעסקו גם בנושאים האלה, אז אני יכול לספר לכם בקצרה, לתשובה בעצם יש שני חלקים. החלק הראשון עוסק בשלוש מהפכות היסטוריות שעברו על העולם ב-500 השנים האחרונות, ואני אגיד על כל אחת מהן רק משפט, למרות שעל כל אחת מהן אני מאוד ממליץ לכל אחד לחקור ולנבור קצת יותר. המהפכה הראשונה זה הרפורמציה הפרוטסטנטית במאה ה-16, לראשונה בהיסטוריה של האנושות, העבודה קיבלה מעמד של תכלית דתית ומוסרית לחיים. כלומר, עד המאה ה-16 ולאורך 200 אלף שנות הקיום שלנו כמין, ההומו ספיאנס, העבודה היומיומית, בין אם היא הייתה קשה יותר או קלה יותר, על זה אני לא רוצה להתווכח כרגע, היא מעולם לא נתפצה כמשהו שראוי לשעבד את חיינו עבורו. במאה ה-16 זה השתנה. אחר כך במאה ה-18 התחילה מהפכה התעשייתית, המכונות שהוגי הדעות הגדולים של אותה תקופה התפייטו וחשבו שהם עומדים לשחרר את האדם, כלומר אנשים דקארט למשל כתב על שבוע עבודה של 4 שעות, ותומאסו קמפנלה, עוד פילוסוף בן זמנו, גם כן הוא דיבר על איך בני האדם יבלו את חייהם כשהם לא יצטרכו יותר לעבוד, וזה בדקלום, בשירה, בשוטטות עם ידידים, בספורט, כל מיני דברים עצמם, המכונה בסופו של דבר רק קבלה אותנו ליעילות שלה, אנחנו היום מנסים להתחרות במכונות שהיו אמורות לשחרר אותנו. והמהפכה השלישית זה כמובן מהפכת המידע, האינטרנט, והיא באה לידי ביטוי בצורה הבוטה ביותר, באמצעות הסמארטפונים שגם הנגישו את כל המידע הזה, ואנחנו בעצם מוצפים בעשרות אם לא מאות ערוצי תוכן בכל רגע נתון, ותוכן שמתעדכן כל הזמן. כל אלה גורמים לנו לחוש שאנחנו באמת כל הזמן באיזה מרוץ ומרדף ולא מספיקים שום דבר, והחלק השני של התשובה, והוא קצת יותר מעניין, זה שיש פה בעיה של הטבע האנושי. זה קצת מפתיע אנשים לפעמים שאני אומר את זה על טבע האדם, והרבה פעמים אני גם שומע את זה ברצאות, אבל טבע האדם תמיד רוצה עוד, תמיד רוצה יותר, אנחנו יצורים סקרנים מטבענו. ואני אומר, הכל נכון. אנחנו באמת רוצים יותר, אנחנו רוצים יותר בגלל שלאורך רוב שנות הקיום שלנו התפתחו בנו מנגנונים אבולוציוניים, שנטעו בנו את הדחפים האלה, כלומר, תחשבו, אז אני שוב אומר, ההומו ספיאנס קיים עלי אדמות 200 אלף שנים, ב-200 אלף שנים האלה, ברוב המוחלט שלהם, היה לנו קצת ומעט, קצת כלים, מעט מידע, מעט מקורות מזון, אז התפתחו בנו מנגנונים, כמו מנגנון הסובה למשל, שמאותת לנו ברבע שעה איחור שאנחנו סביעים, או הסקרנות זה מנגנון אבולוציוני שמונע סטגנציה, אנחנו כל הזמן רוצים לגלות, כי אם אנחנו נחקור את הסביבה שלנו, אולי נגלה עוד מקווה מים ועוד איזה פרי שאפשר לאכול, כל הדברים האלה היו נורא נורא חשובים, ואנחנו צריכים לזכור שכל המהפכה הזאת של המהירות היא בעצם עניין של 200-300 שנים, ואנחנו לא מסונכרנים לחיים בעידן המהיר. הטבע שלנו התפתח לאורך 200,000 שנים, והמהפכות האלה היו עניין של 300-400, אולי 500 שנים, שגררו אותנו למהירות, ואנחנו חיים בחברת שפע, שאנחנו פשוט לא, אין לנו את הכלים להתמודד איתה. עכשיו, רק לפני שאני מסיים, אני אגיד את המשפט האחרון, פה מאזינים עכשיו יגידו, אוקיי, אז יש לנו בעיה, נכון? כי אם זה הטבע שלנו, אז הלך עלינו בעצם, נכון? אנחנו נידונו לרוץ במעגלים סביב עצמנו, כמו גרים בכלוב, ונגמר הסיפור, אז מה בכלל לדבר על האטה, ולמה לדבר על זה, זה אבולוציוני, ואז אני אומר, הכל בסדר. האדם, וזה החדשות הטובות, הוא כבר מזמן לא יצור טבעי. אנחנו יצורים מטורבטים. אנחנו יושבים בבית, אנחנו מנותקים ממזג האוויר, אנחנו מנותקים ממקורות המזון, שאנחנו לא יודעים מאיפה מגיע האוכל. אנחנו יושבים פה עכשיו ומדברים בשעה 18:00 בתאורה חזקה, כאילו זה 12 בצהריים. מזג האוויר לא משפיע עלינו, כי יש לנו חימום וקירור. הכל בסדר, אנחנו לא יצורים טבעיים. ועכשיו אנחנו רק צריכים להחליט לאיזה תרבות אנחנו רוצים לצאת. תרבות מהירה או תרבות של האטה.
וואי, ממש מעניין וגם באמת אופטימי, זה התחיל ככה יותר פסימי, אבל אתה בעצם אומר שיש לנו מה לעשות ויש לנו אפשרות לשלוט ויש לנו אפשרות לבחור ואפילו למנן את זה. אבל אז נשאלת השאלה, למה בכלל חשוב לעת? למה צריך לעשות את זה? מה זה ייתן לי?
עוד שאלה מצוינת. תראי, מה זה ייתן לנו? דבר ראשון, אני אסייג כבר עכשיו ואומר, אם יש אנשים שמאזינים לפודקאסט ואני אומרים, אני אוהב את החיים במסלול המהיר, אני קרייריסט, אני עובד 14 שעות ביום, אני מת על מקדונלדס, אני אוהב חופשות קצרות בחול של סוף שבוע, אני מת עליכם, אני אוהב אתכם, הכל טוב, אני לעולם לא אבוא לאנשים כאלה ואני אגיד להם, לא, אתם בעצם אומללים, אתם חיים בתודעה כוזבת, אתם חייבים להעט. אני פונה מראש לאלה שרגישים את הלחץ הזה ואת הסטרס האינסופי. עכשיו, למה להעט? כי הקצב הזה באמת לא טבעי לנו, והקצב הזה פוגע בנו בהמון מובנים, שאני חושב שרק בשנים האחרונות מתחילים לצוף, לתת רק דוגמה קטנה, בשנת 2018, ארגון הבריאות העולמי הגדיר את מחלות הלחץ כמגפה של המאה ה-21. בשנה אחר כך, בשנת 2019, הוסיף את מחלות השחיקה לאותו סל של מגפה. אנחנו יודעים שיש היום הרבה יותר אנשים שמדווחים על שימוש בנוגדי דיכאון וחרדה. כלומר, הקצב המהיר פשוט לא טבעי לנו, והוא פוגע בנו בהרבה מובנים שאנחנו כן מודעים אליהם ולא מודעים להם, ואני חושב שכל מי שבוחר לנסות ולהעט את חייו, עוד לא ראיתי מישהו שיישם צעדים של האטה, ואז אמר לו, לא, אתם יודעים מה, בעצם היה לי יותר כיף במסלול המהיר וחוזר אחורה.
בעצם אני חושבת שמה שאתה אומר גם מתקשר לזה, זאת אומרת, למה אנשים ככה נהנים מליישם את הרעיונות של תנועת האטה, כי בעצם הם רואים שהם משיגים המון המון דברים, ויש להם הכל, והם קונים, והם מסיימים תארים והכל, אבל הם מרגישים נחס, הם עדיין, או אפילו לא נחס, הם מרגישים שמשהו שם לא שלם, לא כמו שהם היו רוצים, יש דאונים כאלה, יש באמת כל מיני מחלות, או אפילו לא מחלות, מחושים, והם לא מרגישים מספיק מאושרים, מה שנקרא, וגם כאן אני אשמח לשמוע את דעתך, איך זה שהם לא רק לא מרגישים מאושרים יותר, אלא אפילו פחות, ככל שהם יותר צורכים ולוקחים מכל השפע המטורף שיש לנו באמת מכל עבר, בכל התחומים, תזונה וטכנולוגיה והכל, זה הופך אותנו לפחות מאושרים. איך זה קורה?
יש תיאוריה מאוד טובה שמסבירה את זה. זה נקראת הסתגלות הדונית, רף עושר, אבל גם הרף סבל שלנו תמיד נוטה לחזור לאיזון. אנחנו נקנה אותו חדש ויעשה אותנו מאושרים לשבוע, שבועיים, ואז פתאום אנחנו, נראה לנו שאנחנו בעצם חזרנו לאותו דבר שהיינו לפני. עכשיו זה שוב, זה עוד סוג של מנגנון אבולוציוני שמנע מאיתנו סטגנציה, הרי למנגנון הזה של הסתגלות הדונית, יש גם השפעות חיוביות, אנחנו תמיד נרצה לשאוף לחקור יותר, ולפתח עוד המצאות, ולגלות עוד גילויים חדשים על החיים שלנו ועל העולם שמסביבנו, כי יש בנו איזשהו רצון טבעי לעוד כל הזמן. אנחנו התרגלנו, זכינו בפוליצר, זכינו בפרס נובל, זה לא אומר שנפסיק עכשיו וננוח על מיטתנו בשלווה, כי אנחנו רוצים עוד, אנחנו רוצים עוד פעם את הפיקס הבא ואת הרש הבא. הבעיה היא שעידן השפע גורם לנו להתמכר לריגושים הלא נכונים. כלומר, גם אושר שנוצר מחיבוק עובר הרי אחרי 5 דקות, אבל אושר שנוצר מחיבוק משחרר דופמין באותה כמות ששעה ברשת חברתית למשל משחררת, ולדעתי הוא גם יש לו יתרון הרבה יותר גדול, כי הוא לא עולה לנו כסף. רוב הריגושים שאנחנו רודפים אחריהם, הם באמת כרוכים, הם סוג שמשמרים אותנו באיזה מעגל זדוני של עבודת צריכה. אנחנו נמצאים על הגלגל הזה שבו אנחנו עובדים הרבה שעות, כי אנחנו כל הזמן רוצים לספק איזשהו צורך, אנחנו ממש מכורים, אנחנו מכורים להורמונים של האושר, ואנחנו יודעים שאפשר להשיג אותם אם אנחנו הולכים לקניון, ואנחנו יודעים שאפשר להשיג אותם אם אנחנו מעלים סטטוס שמקבל איזה, או תמונה לאינסטגרם שמקבלת 100 לייקים, אז אנחנו מאושרים לרגע, ואז הרגע הזה עובר ואנחנו רוצים את זה עוד פעם, ואנחנו יותר ברשת, ואנחנו יותר בעבודה, ואני רוצה להזכיר עכשיו לי ולך ולכל מי שמאזין לנו שאת כל ההורמונים האלה של האושר יש דרכים מאוד פשוטות וקלות לשחרר. חיבוק שכבר הזכרתי, אני חושב שאנשים לא מתחבקים מספיק, אני ממליץ לפתוח כל בוקר בחיבוק של 5-10 דקות ולסיים אותו 20 דקות בשמש, שוב לא בשעות החמות כמובן, ללטף בעל חיים, לעשות פעילות גופנית, לשמוע מוזיקה, לכתוב, סתם כתיבה, כל כך הרבה דברים שהן פעולות פשוטות, ואז גם הפעולות האלה הם לא יאלצו אותנו לחזור ולהיאבק אחר כך במנגנונים הכלכליים, כי הם לא עלו לנו כסף בעצם. אם אני עכשיו שם נעלי ספורט ויוצא לריצה של 30 בשכונה, לא בזבזתי שום דבר. אם הלכתי לקניון ופירקתי 1,200 שקל בסיילים, רק כדי להרגיש מאושר, אז אחר כך אני צריך לחזור לעבודה. ואני לא יכול להגיד לבוס שלי שאני רוצה לתת פעמיים בשבוע מוקדם יותר כדי ללמוד משהו חדש, או כי אני רוצה לבלות זמן עם האחיינים שלי, או מה שזה לא יהיה. אז אם אנחנו נלמד להשיג את הפיקסים הקטנים האלה של העושר בדרכים פשוטות, טבעיות יותר, נעימות יותר לנו ולסובבים אותנו, אנחנו נוכל לאט לאט להשיג את אותו עושר בר קיימה, יותר קל להשיג אותם, ואנחנו לא נשאבד את עצמנו למערכות שקובלות אותנו למהירות.
וואי, זה כל כך חשוב שאתה אומר את זה, זה נורא מתחבר לי לעניין של שינוי הרגלים שאני מלמדת עליו. אנשים רוצים לשנות הרגלים, אבל הם שוכחים שהם צריכים להחליף את ההרגלים במשהו אחר. זאת אומרת, מה שחשוב בעצם למצוא פה איזשהו תחליף, ולא פתאום לעשות קאט, להתנזר, להפסיק את הכל, ולחשוב הנה אני מיד אהיה מאושר. זה משהו שהוא ממש בסיסי לגבי שינוי הרגלים שחשוב להדגיש. וכשדיברת, אז חשבתי גם הרבה, ואני יודעת שאתה מדבר על זה, על כל הנושא של מינימליזם. והייתי שמחה שגם תפרט לנו קצת על זה, וגם על איך הוא מתחבר פה לעניין, ואיך אפשר לאמץ קווים מהמחשבה הזו, כי יש לפעמים אנשים שהולכים לכיוונים יותר קיצוניים עם העניין הזה, ואני יודעת שאתה לא, אז אני אשמח שתספר לנו על זה.
מינימליזם זה כלי שמאפשר לך חופש. כי ברגע שאתה מעמיס על החיים שלך המון חפצים, אתה גם צריך לטפל בהם אחר כך, צריך לנקות הבית, צריך להזיז כאילו לנקות אבק, וצריך לבטח אותם, צריך לדאוג להם נורא. ברגע שבאמת הצלחתם ליצור את השקט הוויזואלי הזה בחיים שלכם, אתם מגיעים הביתה ולא כל הבית מגובה וערימות של שטויות ודברים שצריך כאילו לסדר ולדאוג להם, ולמה זה פה ולמה זה פה, אז יש יותר שקט נפשי גם. זה ממש ממש משפיע, אחד משפיע על השני, בצורה שאי אפשר להפריד ביניהם. אני נדהמתי עד כמה גיליתי את זה על עצמי ברגע שהתחלתי לפנות את הבית שלי. פתאום שקט, אתה נכנס ויש לך שקט בעיניים, והשקט הזה משליך על השקט הפנימי שלך. אז זה נורא נורא חשוב גם להבין, ושוב, לא לספור חפצים, אבל אל תחזיקו סתם דברים בבית, אומנות.
יש לי שאלה שממש מנחה אותי בקו הזה, אני מסתכלת ככה על החפץ ושואלת את עצמי אם הוא משמח אותי, אם הוא עושה לי טוב, אם בא לי לראות אותו, וזה הרבה פעמים נותן לי מדד אם כדאי לי להשאיר אותו או לא. אני חושבת שזה עוד יותר קריטי, כי הבלגן שיש בראש הרבה פעמים מושפע מהבלגן שיש בחוץ, זאת אומרת, הרבה פעמים מספרים לי שקשה להם מאוד לשמור על סדר, מאוד מאוד קשה, זה חלק מהתסמינים של הפרעת קשב, קושי לשמור על סדר וארגון, ממש אחד מהתשעה, אבל הם, כשמסודר להם, אז מדהים להם, אז הם יכולים לחשוב, אז הם יכולים להתרכז, ואני חושבת שבגלל זה הגישה הזו כל כך יכולה לעזור, שאם אתה מצמצם את החפצים בבית, אתה גם לא צריך להתעסק כל היום בלסדר אותם, יש לך הרבה פחות לסדר, וגם יותר שקט לך, יותר ריק לך, יותר יש לך מקום. ויש גם את מה שנקרא מינימליזם מחשבתי, שאתה מדבר עליו שמאוד מעניין.
נכון. אנחנו באמת חייבים לאפשר לנו תאים האלה של שיעמום, של רפלקסיה, של חלימה בעקית, שאלה באמת השעות שבהם הרעיונות שכבר כן קלטנו במהלך היום יכולים לשקוע, ויכולים לחלחל, ויכולים לא סתם להירמס על ידי הרעיונות הבאים בתור, אלא ממש להנביט זרעים חדשים, שאולי עם תובנות חדשות שאנחנו נפתח כלפיהם, נוכל לייצר איזשהו תוכן חדש ומקורי משל עצמנו. אם אנחנו כל הזמן מלעיתים את עצמנו בתוכן משלל ערוצים, אנחנו בעצם לא מאפשרים לתכנים האלה לשלוח שורשים ולהנביט עלים חדשים. אז המינימליזם המחשבתי הזה שאני מדבר עליו זה בדיוק זה, זה להגיד, אוקיי, אני לא יכול להספיק לראות את כל הפרקים בכל הסדרות, ואני לא יכול להספיק לשמוע את כל הפודקאסטים הכי מושמעים בישראל או בארצות הברית, או את... אני צריך לבחור, ואני צריך לבחור, ואני צריך להבין שזה בסדר לעשות פחות, ולהספיק פחות, כי מהפחות הזה נובט בסופו של דבר היותר.
וואי, אני כל כך מסכימה איתך שהטלפון החכם, ומה זה הפך את חיינו, אני נורא מרגישה את זה, אני בעצם מעבירה קורסים לארגון זמן כבר משהו כמו 12 שנה, וכשהתחלתי היה כל כך הרבה יותר קל להעביר אותם, וללמד אנשים איך לקבל שליטה על הזמן שלהם, וככל שהטלפון הזה התפתח יותר ויותר, ככה זה נעשה יותר ויותר קשה, וגם התחילו להגיע אנשים לקורסים ולבקש אפליקציות לארגון זמן. אמרתי להם, זה לא רק שאין אפליקציה לארגון זמן, אתם צריכים כבר אפליקציה להוריד את האפליקציות ולחסום את הכניסה לטלפון או לנתק לפחות לחלק מהזמן ולהעביר יותר לשקט וקבוצות לפחות לשקט. זאת אומרת, חלק ניכר מהקורסים שלי זה ללמד אנשים איך להשתלט על הדבר הזה שהוא פשוט מחלה את הזמן שלנו וללא יותר מדי אפשרות לשלוט בזה, כי זה כל כך ממכר, זה מפריש דופמין, זה מאוד קשה להשתלט על זה וצריך לעשות באמת צעדים שהם מאוד מדודים ומובנים כדי להשתלט על זה, כי זה באמת...
ממש. תקשיבי, זה נקודה ששווה להתעכב עליה עוד, כי אנשים נוטים לזלזל בהתמכרות הזאת, ובהתמכרות קולקטיבית של כולנו. הסמארטפונים פשוט הופכים את כל העולם מסביבנו לשקוף. את רואה אנשים ברחוב הולכים כמו זומבים, עם הפנים בטלפון והם לא מבינים מה קורה סביבם. אנשים הולכי רגל ובמכוניות, מגיעים לרמזור אדום, יש להם 45 שניות להעביר ישר, שולחים את היד לטלפון, והפומו הזה, החרדת החמצה, יש כל כך הרבה מנגנונים שפועלים עלינו, שגורמים לנו לעשות את זה פעם אחר פעם, ואז אני אומר שאם אתם לא תנקטו באמצעים אקטיביים, אל תגידו לא, אני לא מכור, אני רק 2,000 פעמים ביום אני שולח את היד לטלפון, תהיו עם טלפונים ישנים, תנו לטלפונים להתיישן, אל תורידו אפליקציות, תשימו אותם על שקט ככל האפשר במהלך היום, כי לדברים האלה יש השפעה מגית עלינו, פשוט מגית, הם שואבים את המוח שלנו, ואני יודע, אני אגב לא פתית שלג מיוחד, אני יודע, יש לי רק פייסבוק, אני יודע שאם אני אכנס לפייסבוק ויש שם את הפילס האלה, הסרטונים, אפילו לא יודע, אם אני לוחץ פליי על אחד, זהו, הלך על החצי שעה הקרובה. זה הרי סרטונים של כאילו כמה שניות, ואז אתה רץ עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואז נועה בא אליי, מה אתה עושה? אמרתי, אני לא יודע, אתה עזרי לי, כאילו, שמישהו ינתק אותי מזה, זה ממש, זה שואב אותנו פנימה. הדרך היחידה היא להתנגד לזה אקטיבית.
כן, אני כל כך מסכימה, זה באמת, זאת אומרת, יש גם את העניין של המבזבז לנו את הזמן, ויש גם את העניין של לוקח לנו את המחשבות, ובאמת, העניין הזה המחשבתי, בגלל זה אני כל כך אוהבת גם את הקשר בין תנועת ההאטה לאנשי הקשב, שבאמת, יש להם כזה מוח מדהים, בגלל זה אני כל כך אוהבת את העבודה שלי, לשבת ולדבר איתם, ולשמוע מה עובר שם בראש, ואיזה רעיונות, ואיזה יצירתיות, ואיזה דמיון, ואיזה סקרנות, ואיזה חשיבה מחוץ לקופסה לגמרי, דברים שבאמת רק הם יכולים לראות, לחשוב, לשים לב, אבל באמת יש את כל הגרועים בחוץ שככה שואבים ולא נותנים דרור למחשבות האלה, ומעניין אותי באמת, אני יודעת שגם מבחינה פרקטית יש דברים ויש ככה טיפים שתנועת ההאטה ושאתה יכולים לתת גם כדי לאפשר יותר את המקום הזה המחשבתי, הקסום, גם כדי אולי באמת לעשות עם הזמן שלנו את הדברים שחשובים לנו באמת, גם איך אולי יותר להצליח להאט בלי רגשות אשמה שהם מלווים אותנו נון סטופ. אז אולי באמת לקראת סיום אתה יכול ממש לתת לנו ככה כמה דברים שאפילו אפשר לקום מחר בבוקר ולעשות אותם. אני יודע שלמשל אני, גם מה שקראתי את הספר שלך, אז כן, אני אימצתי ככה כל מיני דברים, אני לא לגמרי שם, אני עדיין עובדת מאוד שעות, אין מה לעשות, צריך הרבה שעות עבודה כדי להעלות את המודעות להפרעת קשב, אבל אני לגמרי מאמצת דברים וקווים משם, אז אני אשמח לשמוע ממך.
מדהים, כיף מאוד לשמוע. אני רק אגיד לפני זה שמכל מה שאני לא מכיר הרבה אנשים הפרעות קשב, אני נורא אוהב את העובדה שאת קוראת לזה אנשי הקשב, כי מכל מה שאת מספרת עד עכשיו בהקלטה, זה נשמע שאנשי הקשב היחידים שאין להם הפרעת קשב, וכל העולם בחוץ הוא זה שסובל מהפרעת קשב קולקטיבית, ודווקא הם מצליחים להתמודד עם זה בצורה הכי טובה שאפשר. לגבי טיפים, תראי, על כמה דברים כבר דיברנו, אני אגיד את זה עוד פעם, טלוויזיה, זה באמת משגע אותי, אתה נכנס לבתים של אנשים, הטלוויזיה יושבת בריכז הסלון, כל הסלון מסודר בחטא מסביב, ערבים שלמים גובים, אתה יכול שאת 4-5 שעות במקום לדבר ולנהל שיח אינטלקטואלי ומעניין, אתה צופה בעוד סדרה, תוציאו את הטלוויזיה מהבית, תעבירו אותה לאיזה חדר צדדי, לספרייה, חדר משחקים, אם אפשר פשוט לנתק אותה מהכבלים, זה גם התחלה טובה, תבחרו את התכנים שאתם צורכים. טלפונים, הפעם הבאה שהטלפון שלכם מעט את הקצב שלו, אל תרוצו לשדרג אותו, תתאימו את עצמכם לקצב שלו. אל תשנו עם סמארטפונים בחדר שינה, קחו שעון רגיל, ובעיקר תפנימו שאנחנו לא בתחרות עם אף אחד. וגם אם אתם מרגישים שאתם בתחרות עם אנשים, אז תשאלו את עצמכם האם אי פעם מישהו הגיע לקו הגמר, וראיתם מישהו עם גביע. כלומר, שהוא ממש אמר, הנה, ניצחתי במרוץ הזה, עכשיו תורכם. לא, אין מרוץ. ואנחנו עדיין חיים שאנחנו כל הזמן צריכים להיות בהתקדמות אינסופית לקראת משהו, רק שאנחנו כבר לא יודעים מהו. אז אנחנו רצים על פרש, אנחנו רצים על הליכון בלי לזוז מהמקום באמת, אז אולי התקדמנו מעוד טייטל לעוד טייטל, אבל באיזה מחיר? ואולי התקדמנו מרכב חדש לרכב יותר חדש, או מבית של 4 חדרים לבית יותר גדול. ואנחנו צריכים תמיד להסתכל ולשאול מה המחירים, והאם זה שווה את זה, ושוב, אין לי ברירה אלא לגלוש לקלישאות, אבל בסופו של דבר, בכל סקר ובכל שאלון ובכל מחקר שנעשה, אף אחד עוד לא יגיע לגיל 80 ובשנותיו האחרונות התבאס שהוא לא קודם יותר בעבודה, אלא הוא התבאס שהוא לא בילה יותר זמן עם התחביבים שלו, ועם הילדים שלו, והנכדים שלו, או מה שזה לא, תזכרו מה הדברים שבאמת גורמים לכם אושר אמיתי בחיים, ומה רק עשה לכם את הפיקס הקטן הזה ואחר כך הוא רק מתסכל אתכם עוד יותר, ואתם חוזרים לרדוף אחריו, כי אתם שכחתם כבר שיש דרכים יותר פשוטות להיות מאושרים. אז תנועת הייתה פה כדי להזכיר לכם. תבחרו צעד אחד קטן. אל תאיצו בעצמכם להאט. זה כל מה שאני אומר.
משמעית. אני ממש מסכימה, ואפשר בהחלט לעשות את זה גם ברגעים הקטנים של החיים, נגיד היום, שידעתי שאנחנו הולכים להקליט את הפרק, אז הייתי בכלל במוד של להאטה, ואספתי את הבנות שלי, והן אמרו לי בעצמן, יו, צריך למהר, כי יש לנו חוג. אמרתי להן, לא, לא צריך למהר, אנחנו ניסע באוטו, אנחנו נהנה מהמוזיקה, ואז אחת הבנות אומרת, מה זה הרמזור הזה, כמה זמן לוקח לו, מה זה משנה, בואו נסתכל על העצים, על הציפורים, יש לנו הזדמנות, וואלה, הגענו הביתה במוד אחר לגמרי, רגועות, הן גם הספיקו לחוג, הכל היה בסדר, וזה בדיוק זה, לשלב את זה גם ברגעים הקטנים, ברגעי היום-יום, בסיטואציה כזאת או אחרת, זה לגמרי אפשרי, וזה לגמרי משנה את ה-state of mind.
ממש ככה, ממש ככה. זה כאילו ללבוש משקפיים חדשים שדרכם אתה רואה את העולם, ואתה באמת מבין שרוב הלחץ שאנחנו מרגישים, זה לחץ שאנחנו מייצרים מתוך עצמנו. אנחנו מרגישים שאנחנו לא עומדים באיזשהם יעדים, ואם אנחנו נאפשר לעצמנו לשחרר את זה, אז פתאום נראה שהחיים יותר פשוטים ממה שאנחנו חושבים, ויותר קלים ממה שאנחנו חושבים רוב הזמן. והאטה היא באמת רק עוד כלי שיכול לעזור לנו להבין מה חשוב לנו בחיים. זה הכל. ואם מישהו בסוף ייעט ויחליט שמה שחשוב לו בחיים זה באמת הקריירה, הכל בסדר. הוא רוצה לעבוד 14 שעות ביום, אני לגמרי מפרגן גם.
אז אני באמת רוצה להוציא אתכם ממש עם ככה מסימונת נקרא לזה, שאתם מסיימים להקשיב לפרק, לחשוב רגע עם עצמכם מה חשוב לכם בחיים, ואם אתם נותנים לו מקום וזמן, ואם לא, אז איך אתם כן יכולים לתת לו, או איך אתם כן יכולים להכניס עוד איזה משהו אחד שקצת יעלת לכם את הקצב, ייתן לכם יותר רוגע, בין אם זה להוציא את הטלפון מהחדר שינה, או להתחבק בבוקר, או להוריד אפליקציות, או פשוט ללכת ברחוב, וכשאתם מגיעים לרמזור, לא ישר להוציא את הטלפון, אלא לבהות, ממש ככה לחשוב איך אתם משלבים את זה, אפילו היום. ואני רוצה ממש להודות לך, עמית, גם על העבודה המדהימה שאתה עושה, והבשורה שאתה מביא לעולם, שהיא סופר חשובה בעיניי, ויכולה פה למנוע הרבה מאוד חרדות ודיכאונות, שזה גם ככה האימה שלנו בתחום, ובכלל שהגעת להתארח בפודקאסט, הבאת לנו את כל הידע הזה.
ממש, תודה רבה לך שהזמנת אותי, זה היה נורא כיף.
נכון, ממש כיף. יכולנו לדבר על זה שעות.
האמת שכן.